ואנחנו מבקשים להתחיל את השעה הזו עם דוקטור תומר בקלש, פסיכולוג חברתי, חוקר מוח ושיווק, מומחה בהתנהגות צרכנים ובקבלת החלטות, עומד בראש החטיבה לכלכלה התנהגותית במשרד הפרסום, ברוקנר יער לוי. ואנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור תומר על התקופה הזו שבה אנחנו חיים, על אי הוודאות, ואיך נכון להתמודד. ערב טוב לך דוקטור תומר בקלש.
שלום, שלום, ערב טוב.
ותודה רבה שאתה איתנו.
בשמחה גדולה.
אני בוודאי הבן אדם המיליון ששואלת אותך, אז... אז איך מתמודדים? ואני גם יש לי איזה הרגשה שהתיאוריה שלך מתחדשת נוכח הדינמיקה המתעצמת.
לחלוטין, לחלוטין. האמת היא שבשנתיים האחרונות התעסקתי הרבה מאוד בנושא של האי-וודאות, של הפסיכולוגיה של אי-וודאות, ובאמת כיועץ לגופים כלכליים כאלה ואחרים, באמת הובלתי ארגונים אל תוך סביבת אי-וודאות הזו, בכלים מאוד פשוטים שאנחנו תכף נדבר על לפחות 5 מתוכם. אבל מה שקרה, קרה דבר בחצי השנה האחרונה, ואולי קצת יותר מחצי השנה האחרונה, וזה משבר האמון. המשבר האמון הביא אותנו, וזה כמעט פועל יוצא של הדבר הזה שנקרא סביבה שמאופיינת ברמה גבוהה של אי-וודאות. משבר האמון הזה, לאורך זמן, כשאנחנו חיים בסביבת אי-וודאות, אז אנחנו בעצם חווים איזשהו משבר אמון, ומשבר האמון הזה הוא משבר אמון גלובלי. וזה דבר שמאוד חשוב להבין אותו. אנחנו בעצם בסיאו של אירוע בפסיכולוגיה שמאפיין פסיכולוגיה של המונים וקורה במקביל ברחבי העולם כולו. אנחנו יודעים את זה ממדדים כמו מדדי אדלמן, מדד טראסט ברומטר של מכון המחקר אדלמן, שמודד מזה 23 שנים את הדבר הזה שנקרא אמון. אנחנו נמצאים בעצם בתקופת משבר אמון מאוד מאוד עמוק, ואני אשמח גם לדבר על זה, כי זה מה שקורה בעצם אצלנו ברחוב, אצלנו בבית, אצלנו בזוגיות, אצלנו במקום העבודה.
המדד הזה שאתה נותן בו סימנים, הוא מדד שמבחין בין מדינות, אתה יכול להגיד איפה אנחנו נמצאים ביחס לעולם?
אז כן, אז בואי נתחיל קודם כל בהתחלה. את יודעת מה, אני כבר אתן לך ספוילר כדי שלא נשכח את הדבר הזה. כן, אז מכון אדלמן בודק את זה על פני מדינות, ומה שמסתבר לנו שמשבר האמון הוא עמוק הרבה יותר ושורשי הרבה יותר דווקא במדינות מפותחות ולא במדינות מתפתחות. זאת אומרת, ככל שהמדד ההתפתחות של המדינה, ה-OECD לצורך העניין, של המדינה גבוה יותר, ככה המשבר גם עמוק יותר. זה קורה בעיקר בחברות דמוקרטיות, בחברות מפותחות ולא בחברות מתפתחות. לצורך העניין, כן. בהודו, בברזיל, בארגנטינה.
אתה אומר שבורות ובערות תורמים לאמון.
אני לא הייתי מבטא את זה כבורות ובערות, אבל בוודאי ברמה הכלכלית, אפרופו, הפרמטר הכלכלי הוא הפרמטר המרכזי שמחזיק אצלנו את הדבר הזה שנקרא אמון. אמון בכלל זה דבר מאוד מאוד מעניין, כי אמון, לצורך העניין, אנחנו כולנו נמצאים במציאות היומיומית שלנו על פני מעטה של קרח. אנחנו עומדים על איזשהו אגם כפרו, והמעטה קרח הזה הוא מאוד מאוד דק, ומתחתיו חלות שערות וזרמים מאוד מאוד חזקים של המים מתחת. ובכדי שאנחנו נוכל להמשיך לעמוד על הקרח הדק הזה, אנחנו חייבים לדבר באותה השפה, אני חייב להגיד משהו, ואת חייבת להאמין למה שאני אומר, כדי שתוכלי להגיב בהתאם. ומה שקורה זה שיש משבר אמון, זה בעצם מצב שבו הקרח הזה נשבר, ואז נחשפים כל הזרמים התת-קרקעיים הללו. אתן לך דוגמה. כשבתוך זוגיות, בן או בת הזוג אומרים לך שהם בגדו בך, פתאום ברגע אחד נשברת לנו כל תפיסת המציאות. פתאום באותו הרגע אתה אומר, רגע, אז לפני שבועיים שהיא אמרה לי שהיא אוהבת אותי, זה גם קרה? ולפני שנתיים שנפלנו לחוץ לארץ והיא אמרה שהיא אוהבת אותי, היא כבר חשבה עליו? אז איפה המציאות? והדבר הזה בעצם מנפץ לנו את כל תפיסת המציאות שלנו. וזה דבר, חוויה שברמה הקיומית היא מזעזעת ומטלטלת. אפרופו, היא קשורה ישירות לדבר שנקרא אי-וודאות, או קבלת החלטות בסביבה שמופיעת ברמה גבוהה של אי-וודאות. לאורך זמן, כשאנחנו בסביבת אי-וודאות, אנחנו בעצם מאבדים את האחיזה שלנו במציאות. כי חשוב להבין מה זה בעצם ודאות. ודאות זה בעצם הקשר שבין הסיבות לבין התוצאות. ניתן לך דוגמה. כשאת נולדת, והיית רעבה בפעם הראשונה, אז בכית, ואמא באה. נכון? אמא באה להאכיל אותך.
לגמרי, כן.
בעצם נוצר לך קשר בין זה שאת בוכה, לבין זה שאמא באה להאכיל אותך. הקשר הזה נוצר בין סיבה לבין תוצאה. וזה יצר לך מצב של ודאות, מצב של שליטה.
כן, עכשיו, הבנתי, המצב שבו אנחנו נמצאים הוא עגום למדי, והוא די כאוטי, ועכשיו השאלה היות, ואנחנו גם בתוכניתנו, חשוב לנו לצק את תוכן חיובי ואופטימי, אז האם מאז יצא מתוק?
בהחלט כן, בהחלט כן, הבשורה הגדולה היא שאפשר לבנות אמון מחדש, כולנו יודעים את זה במרחב הבין אישי, אפרופו, אמון במרחב הבין אישי הוא מאוד דומה לאמון במוסדות, הוא מאוד דומה לאמון במערכות. מסתבר שהמדדים של אמון ברמה האינטרפרסונלית הם מאוד מאוד משיקים לאמון שאנחנו נותנים במערכות, ואפשר לבנות אמון מחדש אחרי שהוא נשבר.
והדרך.
יש כמה כללים מאוד מאוד פשוטים בדבר הזה. למעשה יש שישה כלים. לבנות מחדש אמון, או לבנות אמון באופן כללי. אפרופו, ההבדל בין לבנות מחדש אמון אחרי שהוא נפגע, לבין לבנות אמון לכתחילה, הוא רק נקודת ההתחלה. אם אנחנו מתחילים בבייסליין של 0, או אנחנו מתחילים במינוס, או מתחילים בפלוס. וכאן, אפרופו, יש, החוקרי האמון חלוקים ביניהם, באופן כללי, איך אנחנו מתחילים, מהי נקודת ההתחלה. אז יש שישה עקרונות מאוד בסיסיים, במי אנחנו נותנים אמון, או מי ראוי, לאמון שלנו. העיקרון הראשון מדבר על פגיעות.
כן.
מה זה אומר פגיעות? בעצם הדבר הזה שנקרא אמון הוא לתת לך להחזיק את הדבר החשוב לי ביותר. אני לכתחילה חושף את הבטן הרכה שלי, נותן לך לשמור על הילדים שלי, לעשות עליהם בייביסיטר, או לתקן את האוטו שלי, או לא משנה מה, או לשמור על הכסף שלי.
אז הכלל הוא ממש לגעת במקום שגורם לפגיעות. ומה הכלל השני?
הכלל השני מדבר על הדדיות. אפרופו פגיעות זה מאוד מעניין, כי בהקשר הזה, אם אני מראה שגם אני פגיע בפנייך, הדדיות, הדבר הזה הוא בעצם בונה אמון. אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. כשאת עולה על מטוס, את לא בודקת מי הטייס ומה מידת הניסיון שלו בלהטיס מטוסים, נכון? את סומכת על זה שהוא יהיה בסדר והוא יעביר אותך לצד השני של האוקיינוס. לעומת זאת שאת שוכבת על שולחן הניתוחים אצל הרופא, את בודקת מאה פעם מה הרקורד של הרופא ואת מקבלת second opinion. כאן חייך תלוי מנגד וכאן חייך תלוי מנגד. מה ההבדל? למה אצל הטייס את נותנת בו אמון עיוור?
זה השכיחות של התקלות והתאונות, אני מניחה.
לא, לא, מבחינה סטטיסטית אנחנו יודעים שיש יותר שכיחות לאירועים. ההבדל הוא שאנחנו שנינו באותה הסירה. אני והטייס נמצאים באותו המטוס מעל לאותו האוקיינוס. אם המטוס יצנח ויפול האוקיינוס, שנינו נהיה באותה הקלחת.
לגמרי.
לעומת זאת אצל הרופא, אני נשאר על שולחן הניתוחים, והוא הולך הביתה למשפחה שלו. הוא הרבה פחות פגיע. בתהליך, ויש הרבה פחות הדדיות.
אז הדבר השני זה הדדיות, והשלישי?
השלישי זה מהימנות, להראות פעם אחר פעם שפיך ולבך שווים. כלומר, מה שאתה אומר זה מה שאתה עושה. והדבר הבא זה אמפתיה. שיח שהוא רגשי. ברגע שמנהיגי המדינה מצליחים לסגל לעצמם שיח שאיכפת לי ממך, דיברנו קצת על מערכת המשפט, נכון? ומערכת המשפט בהקשר הזה צריכה להציג שאיכפת לה מהאזרח הקטן, היא לא אטומה לכאביו. מהבחינה הזאת, אם מצליחים לסגל שיח שהוא רגשי, שיח שהוא אמפתי, שהוא הפוך בצורך העניין מהניסיון העכשווי לייצר שיח של שיח רציונלי או שיח שמבוסס על עובדות, כולם מתווכחים על העובדות, ובעצם השיח צריך להיות שיח אמפתי, שיח רגשי. הדבר הבא זה ודאות. זה נורא מעניין, אבל ההפך מאמון מהו? אנשים חושבים להגיד ההפך מאמון זה אי אמון, או חוסר אמון. לא. ההפך מאמון זה אי ודאות. בעצם כל הדבר שנקרא אמון, יש מימד של זמן שעובר. אני נותן בך עכשיו אמון לעשות משהו בעתיד. יש דלתא T, יש זמן שעובר. וככל שיש לי יותר ודאות במה שקורה, כך אני יותר נותן אמון. אני אתן לך דוגמה. שאת מזמינה מונית בגט טקסי, נכון? אז עובר פרק זמן של 5 דקות עד שהמונית מגיעה. בגט טקסי הבינו שהמצב הזה של אי ודאות הוא מצב שהוא מאוד קשה למשתמש הסופי. אז מה הם עשו? הם עשו אפליקציה כזו שאתה יכול לראות את המונית בדרך אליך. איפה הוא נמצא ממש? יש לך ודאות וזה קשור בדיוק לעיקרון הבא, שמדבר על שקיפות. ודאות הולכת קדימה בזמן, אני יודע איפה המונית ביחס אליי, אני יודע כמה זמן ייקח לה להגיע. שקיפות הולכת אחורה בזמן, אני יודע איך ייצרו את המזון הזה, אני יודע מהם חומרי הגלם, אני יודע באיזה עומק דגו את דג הטונה לצורך העניין, ואני יודע בהקשר שלנו, אני פסיכולוג ניסוי בסופו של דבר, אז אני יודע להגיד שיש לנו היום open science, וכל מאמר שמתפרסם, אני יכול להגיע אל הנתונים עצמם ולנתח אותם בעצמי. יש שקיפות מלאה.
דוקטור תומר בקלש, סקירה מרתקת. אנחנו נשמח לחזור ולדבר איתך ולהעמיק גם בנושאים חדשים וגם בנושאים שדיברת בהם. תודה רבה שהיית איתנו, ותודה שחלקת את ה... והלוואי ונמצא מזור בכל הכלים האלה.
אני מאמין שכן, שזה קל מאוד למצוא מזור.
כן, תודה.
ברכה והצלחה.
תודה רבה, ערב טוב.